אנחנו היום בדף ה', אבל אנחנו עדיין בדף ד'. נתחיל כאן מריש לקיש. הלכנו כאן, כן, בדף ד' עמוד א', בסוף העמוד. אז הגמרא אומרת ככה: מתניתין פליגי, רבי שמעון בלקיש, 10 שורות אחרונות בעמוד, יש לכם? רבי שמעון בלקיש, כן. רבי שמעון בלקיש. כן. למעשה אנחנו למדנו, בבבלי יופיע כאן המילה גופה. קטע שלמדנו קודם, ובעצם חוזרים עליו, אז אומרים גופה. אומרת הגמרא, רבי שמעון בלקיש אמר, בין בתחילה, בין בסוף, אין מקבלים מהם. כאן לא דבר מסוים, לא דבר של מסוים. מדברים כאן על תרומה מגויים, כותים וגויים. אז הוא חולק על רבי יוחנן, והוא אומר, יש, רבי יוחנן טוען בהתחלה, שאתה בונה את בית המקדש, אתה לא מקבל תרומות מגויים, כי הם יכולים אחר כך, בעל המאה ובעל הדעה, לעכב וכו'. אבל בהמשך אפשר לקבל דבר שאינו מסוים, אבל רבי שמעון בן לקיש הוא טוטלי. הוא בא ואומר, לא, הוא מכיר כבר את החבר'ה האלו, הוא היה שם בחבורת האנשים, הוא יודע, כן, בין הליסטים. הוא אומר, בין בתחילה, בין בסוף, אין מקבלים מהם. לא דבר מסוים, לא דבר שאינו מסוים. מה זה דבר מסוים? אז אמרנו אתמול, דבר מסוים, נגיד, את החדר הזה, את הקיר הזה, את המנורה הזאת, דבר שאינו מסוים, יש אומרים, זה מים ומלח. יש אומרים שהכוונה נגיד, הוא נותן, תעשה מה שאתה רוצה, תקנה בזה מלט, אין כאן דבר מסוים שאפשר להצביע, זה נתן הגוי. אז אם כן, הוא אומר, טוטלי, שואל את הגמרא, מתניתין שאנחנו לומדים במסכת ערכין, המשנה שמופיעה במסכת ערכין, פליגי על רבי שמעון בלקיש. היא חולקת, ורבי שמעון בלקיש הוא המורה. אז זה קושי לכאורה. דתני, למדנו, יש שם מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, האם יש דין ערכין בנוכרים. אתמול הסברנו, יש נדרים ויש נדבות, יש נדרים ויש ערכים. מה הפירוש? התורה אומרת, אם אחד אומר דמי פלוני עליי, שוויו, איפה השווי שלו? הולכים לחברת ביטוח היום ואומרים, איך אתם מחשבים שווי של בן אדם? פעם היו עושים את זה בשוק העבדים. אז כמה שהוא שווה, מקצוע, גיל, בריאות וכדומה. אבל יש בתורה ערכים. ערכים לפי גיל קבוע. ערכים גיל, זכר, נקבה. אז באים אומרים, מי זה? אתה אמרת דמי פלוני עליי, בן כמה הוא? בן 30, אוקיי, זכר? בסדר, אז נעשה את החישוב. זה קבוע, זה הרבה פחות מהשווי שלו בדרך כלל. השווי שלו אמיתי. מצד שני, אם הוא לא שווה כלום, הוא גם צריך לתת, כי לשני הצדדים, אבל זה סכום מינימלי, זה סכום קבוע. דמי הערכים. אז הוא אומר, לגוי אין ערך, יש לו שווי, אין לו ערך. כן, ערכים לא. אז יש שם המחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה, אם יש דין ערכים בנוכרי. אבל הכל שווים, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, מסכת הערכים אומרים שהם נודרים ונידרים. שאם אחד אומר דמי גוי עליי, הוא עובר שמה, אז כן, זאת אומרת, או ההפך, אם הגוי אומר דמי פלוני עליי, הוא לא יכול להגיד ערך פלוני, ערכים לא שייכים לגוי. גם אם הוא אומר, גם אם אומרים עליו. אבל אם הוא אומר, אני נותן שווי, אני לא נותן ערך, אז גם גוי, כמו שגוי מקבלים ממנו עולות, הוא יכול לנדור. כבר אנחנו רואים שזה לא מתאים לריש לקיש, ריש לקיש הוא טוטלי, הוא אומר, אין כלום, לא בהתחלה, לא בסוף, לא מסוים, לא שאינו מסוים, מויכל טויבס, כמו שאומר, אדוני, אתה, כמו שנראה את הפסוק בנחמיה, לא לכם ולנו, לא לכם לבנות את בית אלוקנו. זה, אנחנו לא נותנים לכם חלק בזה. ובכן, אז אם כן, מה כתוב שם? הכל שווים. אם חלקו בערכים, האם גוי יכול לקבל ערכים או לא, אז הכל באמת רק בערכים. אבל הכל שווים, רב מאיר ורב יהודה, שהם נודרים, הם יכולים להגיד דמי פלוני עליי, ונידרים. או יגיד דמי עצמי עליי, כן? או שאחרים אומרים על הגוי דמי נוכרי זה עליי. אז ממילא שווים, מה עושים? שווי יש לו כמה ימכרו אותו כעבד בשוק, כן? היום נלך לחברת הביטוח כדי לקבל הערכה, כן? אם כן, לכאורה מקבלים מנוחרים נדבה לבדק הבית, אז קשה, כן? הרי המאות של כל הערכים האלו והאדמים האלו הולכים לבדק הבית, ורבי שריש לקיש אמר שלא, עונה הגמרא ואומרת, והוא לא יכול לחלוק על משנה, עונה הגמרא ואומרת, פטר לה, כאילו ריש לקיש יפתור את הקושי הזה, לא שבאמת הוא אומר את התירוץ, רק אנחנו אומרים, מה ריש לקיש היה מתייחס, הוא לא יכול לחלוק על משנה, מה הוא היה אומר במקרה כזה? לא שהוא אומר דמים עליי לבדק הבית, אלא הוא נודר עולה. מה שדמים, הכוונה שהוא נודר עולה, גוי יכול לתרום עולה. כן, הרי גויים נותרים עולות לכולם, לכולי עלמא, יש דעה אפילו שלמים. שואלת הגמרא, אתה אומר, שהפירוש נודרים במסכת ערכים, זה לא כסף, לא נדר דמי עליי. כי זה אנחנו לא יכולים לקבל מגוי לריש לקיש, מדברים שהוא נודר כסף, שאומר, הרי אני נודר עולה למקדש, זה כן יכול להביא. אבל מה תגיד נדרים? אבל אמרת גם כן נודרים ונדרים. ניחא דנודרים, הוא נדר עולה, אבל נדרים עולה, איך יכול להיות, כן? נודר ונידר על עצמו. אומר, הרי דמי עליי, זה נקרא נידר. שאני אומר, אני נודר, אני נודר דמי פלוני עליי. כן, משהו, נגיד, אומר, דמי הפרה עליי, או דמי הבן אדם עליי, אז הוא נותן כמה שזה שווה. ואם הוא אומר דמי עליי, אז יש בדמים גם כן נידר, הוא עצמו נידר לעצמו. וזה נקרא נודר על אחרים, והוא משלם, לא אחר, אני לא השם שאתה רוצה, אני הולך ברחוב, מישהו אומר, דמיו עליי, אז זה לא נוגע אליי, רק נוגע כמה שווי, הוא צריך לשלם. ומה זה נידר? הוא עצמו אומר, דמי עליי. זה נקרא נידר, בסדר? זה נקרא דמי עליי. אוקיי, אז אם כן, אומרת הגמרא, אבל אם אתה מעמיד את זה שהוא נודר עולה, אז מה זה נידר? הוא עושה מעצמו עולה? לא שייך. אם כן, הגמרא, כן, יש אפשרות. זה עוד למדנו אתמול. אומרת הגמרא, שאמר... בבבלי יהיה כגון או משהו מילים קישור שאמר נוכרי הרי עליי עולה הגוי אמר הרי עליי עולה ושמע ישראל ואמר יש כאן הבדלי גרסאות כן ואמר מה שאמר זה עליי מי היהודי ששומע שהגוי אמר הרי עליי עולה וזה כן הוא יכול לעשות עכשיו יהודי שומע מה שהוא אומר הוא חוסך במילים אומר, מה שזה אמר, גם אני מקבל, כן? כאילו הנוכרי מדיר את הישראל. כלומר, המילה שאמר הנוכרי לקבלת עולה, ויהודי שומע אותו ואומר, כנל, אז בעצם זה נקרא שהגוי הדיר אותו. במה שהוא אמר, הוא קיבל נדר. אז זה נקרא הדרה. כך יגיד ריש לקיש, זה הכוונה נודרים, אומרים, והכל באמת לעולה. ככה זה פי... הביור, הגרסה של הגרא כאן. ככה אנחנו גורסים כאן את הגמרא. טוב, שואלת הגמרא, מה אמרת? יצאת מהמאבק הזה בתירוץ טוב. מה אמרת? מדברים לא בנדר של כסף, לא בנדר, אלא אתה נודר עולה. והסברת מה זה נידרים. עברת את המשוכה הזאת, שר כוח. אבל שואלת הגמרא, אבל אפילו שאתה מצאת תירוץ טוב עדיין, זה לא יביא אותנו למנוחה. למה? לא יש דין כזה. גוי שמביא עולה, מביא איתו נסחים. עכשיו, הוא שואל ציור כזה, מה יהיה אם הגוי שכח להביא נסחים? צריך להביא אותו אחר כך. אבל...
גוי מביא נסחים גם כן?
כן, עם העולה.
הוא מביא כסף עבור נסחים.
כן, כסף. לא, ודאי, ודאי, נסחים הכוונה כסף, הוא מביא, כן, אז נסחים אולי כן, נסחים, את הסולת, כן, כל קורבן שהוא מביא עם סולת, שמן ויין, יכול להיות שהוא מביא שמן, אין לי בעיה, סולת, או שהוא קונה, יש במקדש מקומות שקונים, אם כן, אבל הוא הביא אחר כך את הכסף לנסחים, אז מה יהיה, מקבלים ממנו, עכשיו, יש דין, שהנסחים האלו כבר לא יכולים להיקרב כנסחים. למה? בפני שהקורבן כבר קרב. אז אנחנו, גוי לא יכול להקריב נסחים לבד. מה עושים עם הנסחים שהוא התחייב עליהם? אנחנו פה, למעשה, זה הולך, זה נקרא, הגמרא אומרת, מותר נסחים וחילו כלי שרת, הנה מותר נסחים. אז נקרא את זה ברצף אחד. לא הביא עם הנסחים, והביא אחר כך נסחים מקבלים ממנו, ולא כלי שרת, הנה מותר נסחים. אז כיוון שכך, איך הגוי מתנדב עולה, הרי יכול להיווצר מצב שהוא ישכח את הנסחים. ואז הוא יצטרך להביא נסחים בנפרד את הכסף, ומה נעשה עם הכסף? נקנה בזה כלים, והרי אמרת שלא מקבלים לא בהתחלה ולא בסוף, לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. הנה, כאן יש לך ציור שכן מקבלים. אתה הרי אמרת שלא מקבלים מה... לא, אז קורבן זה לא לבדק הבית, זה לגבוה. הקדוש ברוך הוא מסתדר גם עם הבעלי חיים אפילו, כן? כתוב, יש פרקי שירה. זה דבר, אנחנו לא מבינים את זה. מה אומר הבעל חי הזה? אתם מכירים פרקי שירה? אז הקדוש ברוך הוא, כל הנשמה תהלליה, כל מציאות, אפילו הדומם, הכל, איך אומר, השמיים מספרים קודם למעשה הדבר הכי. אז כל הדיון הוא על נושא של בדק הבית, לא רוצים שותפות שלהם. אתה אמרת לא רוצים בכלל, לא בהתחלה, לא בסוף, לא מסוים, לא מסוים. הנה, כאן יש לך דבר מסוים. לא מסוים, דבר לא מסוים, אבל יש כאן אפשרות שהכסף יבוא בשביל תרומה לבדק הבית, כי מותר נסחים הולך לבדק הבית, לכל הצרכים של בדק הבית. יש קודשי מזבח, קודשי בדק הבית, כן? אז אם כן, קשה עליך, היטיב רבי יוסי ברבון, אז כן, אז, איך אומרים שיהודי עונה תשובה בשאלה. בדרך כלל כאן הכוונה ישיב, אבל ישיב בקושיה. הוא אומר, רגע, על רבי יוחנן לא קשה, אתה שואל רק על ריש לקיש. שצרת רבים חצי נחמה, אתם יודעים מה שאומרים. הקושיה היא לא רק על ריש לקיש. אם אתה שואל בסגנון כזה, אני אקשה לך גם ככה על רבי יוחנן, אם אתה מקשה על ריש לקיש. ומה יענה רבי יוחנן, זה יענה גם ריש לקיש. אז זה בעצם תשובה שמתוך שאלה. כמו שאומר, למה צרת רבים חצי נחמה? אז פשוט מאוד, שאדם נמצא עם הציבור, יש לו זכות. אבל שמעתי פעם וורד שככה אומר, כשאדם קורא לו משהו, כואב לו פעמיים. א', למה זה רק לו? למה דווקא התלבשו עליו? אבל כשגם מישהו אחר קורא לו, ודבר שני, כלומר, למה דווקא עליו? ודבר שני, למה על אחרים לא? אבל כשקורה שגם אחרים, אז חצי מהקושיות שלא נופלות, אז זה חצי נחמה. אז כואב לו רק למה זה קרה לו. כן. טוב.
כשאתה קורא גרסה אחרת,
כן.
למה שאתה קורא גרסה אחרת?
כן, כן.
כי אני לא כל כך הבנתי את העניין, כי...
אני הלכתי לפי גרסת הגרגע.
כתוב, ואינו מביא.
איפה? על איזה משפט אתה מביא?
ואינו מביא איתו נסחים. אני מבין שיש גרסה אחרת.
והביא אחר כך נסחים מקבלים ממנו. כן, כן מקבלים. אם לא הביא נסחים.
אבל לא כתוב את זה אצלנו.
אז זה הגרסה.
ואינו מביא, אז שביט את הגרסה.
נכון. אני משתמש כאן בגרסה שמובאת כאן לפי, זה דווקא לפי הגאות הגרא. כן, והביא אחר כך נסחים מקבלים, אבל אני חושב לכל השיטות בסוף זה מסתדר לפי העניין הזה. וכי לא לכלי שרת עינון מותר נסחים, אומרת הגמרא, כיוון שכך, איך נוחי מתנדב עולה, הרי יוצא שהוא מביא דבר שלא מסוים, היטיב רבי יוסי ברבון, הוא בא ואומר, כדי לתרץ, הרי הקושיה הזאת קשה גם לרבי יוחנן, הרי מה הוא אמר? לגבי מה שאמרנו נודרים ונידרים, באומר דמים עליי, כן? למה לפי רבי יוחנן זה בסדר? כי הוא אומר שדבר שאינו מסוים אפשר לפי רבי יוחנן. אתמול למדנו את המחלוקת, רק ריש לקיש הוא טוטלי, אבל רבי יוחנן אומר דבר שאינו מסוים אפשר. אז אם כן, איך הוא יסביר שנוכי יכול להביא עולות ושלמים? הרי אם הוא מביא נסחים, תעזוב עכשיו דבר מסוים, דבר לא מסוים. איך הוא? והתנינן אורחים, כן? הרי לפי רבי יוחנן, גוי יכול להביא עולות ושלמים. והתנינן, כתוב שם, נערכים, שמי שאומר, ערכו שנוכי זה עליי, חייב בתשלומים של ערכים. ויש מי שאומר, שנוכרים גם אורחים יכולים לנדור לרקיע עליי. אם כן, והרי במקרה כזה, לא לבדק הבית עינון ואבי דבר המסוים, שהרי בונים מהם את הבית, אומרת הגמרא, קשה לרבי יוחנן, אלא איך, מה דאמר תמן, כלומר, מה שתענה לרבי יוחנן, כי מה תגיד לרבי יוחנן, הוא הרי הגוי לא מתכוון להדיע לבדק הבית, הוא מתכוון לשמיים, הוא מתכוון, ומעליהם הם באים ונופלים בבדק הבית. אז אותו, כן, התאמה, רפחה, אותו דבר תגיד לריש לקיש, מי שמתנדב עולה, אז כוונתו לשמיים, ולשמיים מתכוון, ומאליהם הם באים, אנחנו רואים, אה? איך? נסחים, כן. אדמים, מעליהם הם באים, מותר הנסחים, נופלים לכי שרת. אז אם כן, מקבלים מהם, בין לרבי יוחנן, שהוא לא חושב כאגם לדבר מסוים, כיוון שהוא עצמו לא נדבר, אלא ממילא התגלגל, ובין לריש לקיש שאומר שלא מקבלים אפילו דבר שלא מסוים, אז הוא אומר, זה מתי לא מקבלים ישירות, אם הוא נותן כסף לבדק הבית. אבל אם הוא צריך להביא נסחים, ועל ידי זה, כיוון שאי אפשר להשתמש לנסחים, זה מוחלף לכסף לבדק הבית, אז זה כאילו זה עבר, איך אומרים, מכבסת מיסים, נקרא.
לא ישיר.
זה לא ישיר. כן, טוב. לא, אז הוא יגיד אותו דבר, אותו דבר, גם אני אסבור שזה עניין של לשמיים, זה עובר דרך הקופה של השמיים, אותו רעיון, אותו רעיון שרבי יוחנן, כי לרבי יוחנן אפילו, כן, דבר מסוים אסור, אז מה הוא מתרץ שאיך זה יכול להתקבל על ידי שהוא נותן לשמיים, ואז זה מגיע, הוא מתקבל לשמיים, רק אי אפשר לקבל ממנו, משתמשים את זה לבדק הבית. מה? כן? כן, התאמה רפחה. כלומר, גם לריש לקיש, לגבי מי שמתנדב עולה, כן, לשמיים הוא מתכוון, כולל את הנסחים, ומעליהם הם באים ונופלים לכלי שרת. זה לא מה שהוא אמר, אתה לא יכול לתת כסף לבדק הבית. אבל אם זה בא בהחלפה, זה משהו אחר. כן? מה עבד לרבי שמעון לקיש? למה, לכאורה, מי שקורא עכשיו את הגמרא, כן, עברנו לדף ה', מי שקורא את הגמרא, הוא יגיד, סליחה, לדף ד' עמוד ב', מי שקורא את הגמרא, הוא יגיד, לכאורה זה קשור לעניין הקודם, אבל את העניין הקודם תרצנו את ריש לקיש. עכשיו הוא שואל, למה באמת ריש לקיש, הוא סובר שלא מקבלים נדבה מגוי טוטלית, אפילו לא בסוף. כי בהתחלה גם רבי יוחנן מודה, אפילו דבר שלא מסוים, מה הטעם שלו? אנחנו הזכרנו את הפסוק הזה אתמול, פאתר לה, ריש לקיש יענה, מאיפה אני לומד, כתוב, תראו כאן בתורה אור, תורה אור, א', ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר, בצד שמאל יש לכם, בגמרא, אתם רואים? ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לשם אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. אז אם כן, לא לכם, מעניין מה זה ולנו, כי אם לנו, אבל בכל אופן הוא אומר את הפסוק, לא לכם ולנו לבנות אלוקינו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת לבד, אבל אם אנחנו ניתן יחד איתכם, זה אנחנו יכולים. אנחנו שותף לא כאן, נוכל, בשוק נהיה שותף, אבל כשהולכים לבנות בית המקדש, לא לנו ולכם, אנחנו כאן לא יכולים להיות בשותפות כדי לתת את התרומה. פטר לה, לא, מה?
לא לכם ולנו.
לא, לא לכם ולנו. יחד, לא.
יחד, אולי הוא מנסה להגיד את הפשעת, לא לכם, ולנו, אז היה צריך להגיד לנו, לא ולנו. יש כאן וו החיבור. כן, זאת אומרת, משמע מהפסוק הזה, שהתורה, שהקדוש ברוך הוא על ידי הנביא נחמיה, אוסר כל שותפות עם נוכרי בבית אלוקינו. אומר ריש לקיש, אין חילוק בפסוק, בין בתחילת בנייה, בין בסוף הבנייה, אין. רב חזקיה, אמר, סימון שאל, כבר אמרנו בדף ב' בירושלמי שאל, זה אמר, אמר והוא מחכה לאוקיי מהבית מדרש. שכתוב שאל, זה לא כמו שציינו שאל שאלה. כי אם אומר דבר והוא מחכה לפידבק, שכולם יגידו או שרקויח, להגיד לו שרקויח. רב חזקי אמר, סימון שאל, מעטה, אם אנחנו לומדים שאין לקבל מנוכרי כל נדבה לבניין הבית, אז יש לנו שאין מקבלים מהם עמת המים מלחומות העיר ומגדלותיה, גם מגדלותיה של ירושלים. מה הקשר? דיברנו עכשיו עד על המקדש. על הרמב״ם זה ברור, כי הרמב״ם קורא גם לירושלים מקדש. זאת אומרת, עוד מעט נראה בפסוק, בנחמיה יש כאן לא רק על המקדש, כי אם גם על ירושלים. אז אומר, מה זה שאל? שאל, אמר הלכה, והוא רוצה הסכמה מכולם, כי זה ברור לו שהוא צודק, הוא לא שואל שאלה בשביל לקבל תשובה. מה הוא אומר מעתה, שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, לא לקבל מגוי נדבה לבניין הבית, אין מקבלים מהם עמת המים ולחומות העיר ומגדלותיה על שם, ולכם אין חלק. נראה את הפסוק השלם, אומר לו, פסוק ב' בתורה אור, ואשיב אותם דבר, ואומר להם, אלוהי השמיים יצח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו. ולכם אין חלק בצדקה וזיכרון בירושלים. או, זה כבר הרחבה, זה לא רק כבר במקדש, זה כבר בירושלים.
צריך למה זה לברכת עכשיו.
כן.
נכון. לא רוצים את הממונים כאן, לא רוצים את הנוצרים, את
היקום. זה יהיה. אתה יודע, היום זה היורצייט של בעל החסד לאברהם, נדמה לי, של הסבא של הרב חידה, כתב ספר, חסד לאברהם, ספר מאוד, יש שם פרקים, נהר א', נהר ב', אז הוא כותב, ואנחנו לא יודעים איך נבנית ארץ ישראל, זה פילי פלאות, לפני 100-120 שנה זה היה ארץ שומימה, והכל... אנחנו חיים בתוכו, לא רואים את... אין בעל הנס מכיר בניסו, גם מבחינת קיבוץ גלויות, גם מבחינת הבניין. אנחנו עוד זוכרים את ירושלים, ובוודאי כאן היה שדה תעופה, הכל ריק מכנפי נשרים, כלום לא היה. היה איפה שהיה דיר יסין, כן? אז הוא אומר כאן דבר מעניין, שאדם עוזב את הארץ, או מואס בארץ, הוא חושב שהוא מואס, אבל הוא אומר, דע לך, שבארץ ישראל חיים רק כאלו צדיקים שרואים לגור. אל תסתכל על גודל הפאות וכדומה. מי שעוזב את הארץ, הארץ הקיעה אותו. רק בצורה מכובדת. היא נותנת לו הרגשה שהוא החליט לעזוב את הארץ. אז זה גם כן יקרה ככה, יהיו גויים שימאס להם מכל הפיצוצים כאן, מכל העניינים. יהיה מצב שיחליטו, זה לא בשבילנו. כן, הנה, עמים רבים ניסו כאן להתקיע. ישב. ובכן, על שם ולכם אין חלק וכולי בצדקה בזיכרון ירושלים. אז אם כן, לא רק למקדש. יפה. עכשיו נכנסים לדבר נוסף. למדנו במשנה מחלוקת רב מאיר כמה כלבונות חייבים. אמרנו כבר במשנה שרב מאיר אומר מי שפורט אפילו, מי שנותן מחצית השקל למקדש, נותן לגזבר, לא נותן, לפי רב מאיר נותן תוספת כלבון, מטבע. למה? נראה כאן בגמרא, כיוון שהוא סובר שזה דאורייתא, זה לא קשור עמלת הבנק, עמלק השולחני, אלא הוא טוען, יש כמו שצריך לתת מחצית השקל, הוא יגיד את הפסוק, נראה את זה מיד בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה ייתנו, כל מקום שכזה ייתנו, הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, אמר לו כזה ייתנו. אז כולם שואלים, מה זה כזה ייתנו? מה צריך להראות לו? כן, מספיק שאתה אומר לו, דולר, חצי דולר, חצי שקל. אלא הקדוש ברוך הוא הראה לו איזה רמה של מתכת צריכה להיות צרופה, נקייה, שכזאת, כזה ייתנו רק מתכת שיש בה תואר בלי שום סיגים. אבל במטבעות שלנו, במתכות שלנו, אי אפשר להגיע. נדמה לי שבתכשיטי כסף יש שם סימונים, 90, 25, זה המקסימום.
92.5%
של כסף טהור. 92.5%. זה בכוונה שמים לחזק את המתכת, או ש... אבל אי אפשר להגיע לשלמות. לכן, אומר רבי מאיר, הכלבון הזה קודם כל זה, כמו שצריך לתת מחצית השקל, צריך לתת קלבון, כך זה השיטה שלו. עכשיו, בנוסף לזה צריך גם לתת את העמלה, מה שנקרא, איך זה נקרא, עמלה, כן? עמלה של השולחני. אז בואו נראה, המשנה אמרה...
זה היה אחד מהפירושים הקלבון.
כן.
שזה היה עונה, או שזה...
מה שמתפורר מהמטבע. כן, זה חלק מהעניין לא להונות את המקדש, כי לפעמים או בגלל השיגים או בגלל זה יש לנו, טוב, נכון כן, מה שאמרתי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים לא, אין דבר כזה, מדאורייתא אתה צריך לתת מחצית השקל, לא ניתנה תורה על מלכי השרת, מחצית השקל, אבל מה צריך כלבון בשביל עמלת השולחני? אז זה תלוי כמה, לפעמים הוא צריך לתת שתי כלבונות, לפעמים כלבון אחד. אם אני נותן מחצית שקל, יש לי מחצית שקל, לא נותן כלום. לרבי מאיר כבר אני נותן כלבון אחד. אם אני נותן שקל לבקש עודף, אז לכאורה אני צריך לתת עמלה של כלבון. אם אני אז הגמרא כאן תגיד שלפי חכמים ייתן שתי כלבונות. למה? כשנתת את המטבע, הוא פרט. אחד הוא נותן לבדק הבית, אחד הוא מחזיר לך. אז על החצי שנתן לבדק הבית השולחני, אני נותן לך שתי מחציות. אחד הולך לבדק הבית כלבון אחד ועוד כלבון. אז לפי רב מאיר מקרה כזה יש שלוש כלבונות. כן, בואו נראה. אומרת הגמרא, במשנה אמרנו שאם אדם לוקח שקל ונותן שירות בשביל חבר שלו, הוא אומר לגזבר, תשמע, יש כאן שקל, זה חצי בשבילי, חצי בשבילו. אז אם כן, לפי חכמים חייב כלבון אחד, לפי רבי מאיר אומר שני כלבונות. א', כלבון של דאורייתא, שניים, הכלבון העמלה. מה הייתה מדי רבי מאיר? כך הגרסה של הגרא כאן. מה הטעם של רבי מאיר שמוסיף שני כלבונות? אם בגלל הפסד החלפת המאות, די שיוסיף כלבון אחד, כמו שחכמים אומרים. דאמר רבי מאיר, הנה כאן הוא אומר שזה האחד, זה בכל מקרה בא, אפילו תיתן חצי, משום כשכתוב דאמר רבי מאיר, כשם ששקלו תורה, כך כלבנו התוספת של הכלבון תורה. כסבה רבי מאיר, מה?
תורה פרשת מדאורייתא.
מדאורייתא. זה חלק מה... כן? מה? הנה הוא מראה כאן, הוא מביא כאן את הפסוק מיד, זה ייתנו. דאמר רבי מאיר, כשם ששקלו תורה, כך התוספת של כלבנו, הכלבן שלו, הכלבון שלו, גם דבר תורה. כסבר רבי מאיר, בנותן שקלו שלם, שהוא חייב גם כן בכלבון. שקל, אנחנו לא נטעה, כבר הסברתי אתמול. החליפו הרי חזל, שקל של תורה, זה בעצם שני שקלים שלנו. כן? הרי חזל אמרו יש סלע, סלע זה 4 דינרים. שקל ושני דינרים. בכל סלע יש 2 שקלים. בכל שקל יש 2 דינרים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שקל, זה בעצם חצי שקל של תורה. אז משתמשים במילה שקל, תחליפו את זה מיד למחצית השקל. זה מה ש... בעצם אנחנו נותנים שקל, שלנו זה שווה ערך למחצית השקל. אז כל זמן, לכן זה נקרא מסכת שקלים, היה צריך לקרוא לזה מסכת מחצאי שקלים. הנושא הוא מחצית השקל. היה צריך לקרוא לפרק הזה, פרק מחצית, מסכת מחצית השקל. למה קוראים לזה שקלים? כי זה המטבע בעצם מחצי, השקלים של חכמים זה המחצית השקל. אז לכן אני עוד פעם מזכיר, כי זה קצת מבלבל כאן בגמרא. אומרת הגמרא, כן, אומרת הגמרא, מה הייתה מדי רבי מאיר? אני קורא לפי גרסת הגרא. דאמר רבי מאיר, כשם ששקלו דבר תורה, כך גם כן כלבנו תורה. כסבר רבי מאיר, בנותן שקלו שלם, הכוונה מחצית השקל, לא להתבלבל, שאני נותן מחצית השקל, גם אני נותן כלבון, שהוא חייב בכלבון. דאמר רבי מאיר, כמין מטבע הרי אמרנו, מה, מה? לא, אז זה הגרסה שהוא חייב בכלבון. רב מאיר טוען. אז זה ברור שהגרסה של הגרא היא נכונה. כי לפי רבי מאיר תמיד צריך לתת כלבון. זה הבעיה בירושלמי. כן. יש כאן, יש שמים את זה בסוגריים. יש, כן, יש בסוגריים, הסוגריים האלו לא גורסים. גם תקלין חדתין, וגם קורבן הידה, כולם לא גורסים את כל זה. זה ברור, כי לפי רב מאיר לא שייך להגיד שהוא לא משלם, יש לו דבר תורה. אם כן, דאמר רב מאיר, כשם ששקלו תורה, כך גם כל בנות תורה. כסבר רבי מאיר, בנותן שקלו שלם, שהוא חייב, וכלבון גם שהוא נותן מחצית השקל, קורא לזה שקל, שקל שלם. גם שהוא נותן מחצית השקל, הוא נותן למה? כי זה לא קשור לעמלות, זה קשור, מיד נראה את הלימוד. אתה נותן מחצית השקל, הקדוש ברוך הוא בתורה, זה לא תקנה דרבנן או איזה שהיא נועל. זה דין תורה, המחצית באה יחד עם המטבע הקטן. אם כסבר המאיר בנותן שקלו שלם מחצית השקל, הוא חייב גם בכלבון. דאמר המאיר, כמין מטבע של אש, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו והראו למשה ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. למה הקדוש ברוך הוא הקפיד להראות למשה? הרי כבר אמרנו, כל מקום שכתוב זה, הראה לו באצבע. אז אם כן, למה הקפיד הקדוש ברוך הוא להראות למשה מטבע שמחצית השקל? משמע שרצה להגיד לו, רב מוישה, כן.
זה אחד מחמישה דברים שמשה רבנו לא ידע, נעלמה ממנו, מובלות צלופחק. מנצפח. לא אותיות מנצפח
של רמוז. מנצפח?
כן, מטבע, צלופחק.
נון.
לא זוכר בידוק, אבל חמישה דברים.
יש שלושה או ארבעה דברים. יש
לא ידע צורת מטבע.
יש ארבעה דברים שהקדוש ברוך הוא הראה לו, שלוש או ארבע מקומות שכתוב זה. איפה שכתוב זה, זה ברחל ביתך הקטנה, מצביע לו באצבע. החודש הזה לכם,
בעצם היום הזה,
זה משהו אחר. מה שהקדוש ברוך הוא מראה לו במובן של חפצים. אז גם בקידוש החודש, החודש הזה לכם, גם בשרצים, לגבי שרצים כתוב, זה השרץ אשר יהיה לכם, וגם לגבי העניין הזה של מטבע. נדמה לי יש עוד דבר אחד. טוב, על כל פנים, כאן אנחנו רואים את הזה הזה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו ככה, אתה צריך לתת, אתה לא תגיע אף פעם למטבע האלוקית הזאת, לזיכוך, מטבע של אש. אז אתה צריך תמיד לתת לזה כדי שתשלים על ידי הכלבון. כן, זה דין תורה. מעניין. לפי זה מבינים מה הוא כך הוקשה, כן? אמר לו בדיוק את שיעור הזיכוך, שאדם לא יכול להגיע, לכן עכשיו הוא מבין שהוא צריך לתת כלבון. יפה. אם שני אנשים שוקלים שקל שלם אחד, זאת אומרת, סלע בעצם, שלנו או של תורה, שקל שלם, הם צריכים להוסיף שני כלבונות. כלבון לכל אחד שנתחייבו דבר תורה, ובעצם כל אחד יש לו במטבע הזה לתת פעמיים. יפה, אז זה דעתו של רבי מאיר. רבי מאיר טוען, יש לנו, אני נותן שקל שלם, אני צריך לתת שתי כלבונות. למה? כי אחד אני חייב מדין תורה, והשני על הפריטה. למדנו במשנה. כן, נתן סלע ליטול שקל, חייב שני כלבונות. אם אדם נותן סלע שלם, היינו אצלנו, זה נקרא סלע, אבל בתורה זה שקל, וכמה הוא צריך לתת? חצי שקל. והוא נתן פי שניים, הוא רוצה עודף. אז כמה הוא צריך לתת? כתוב במשנה חייב שני כלבונות. נתתי שקל ואני צריך לתת חצי, אז אני נותן לו והוא פורט לי את זה, וחצי הולך לבדק הבית, לקופה של זה, וחצי חוזר אליי. כתוב שני כלבונות. שאומרת הגמרא, מי זה? זה חכמים או רבי מאיר? לכאורה זה רבי מאיר. אמר רבי אלעזר, זה רבי מאירי. לכן צריך שתי כלבונות. אחד לשקל שהוא נותן, שהרי בידו יש סלע, סלע הכוונה לשקל של תורה, וצריך לתת לך רק כלבון אחד שלא יפסיד ההקדש בפריטת הסלע שני שקלים, וכלבון אחד לדברי תורה. כן? ואילו לתנא קמא מספיק כלבון אחד בשביל החילוף. כן? וזה שיטת רבי אלעזר, הוא אומר, אם במשנה כתוב שני כלבונות, זה שיטת רבי מאיר. כי לפי חכמים מספיק רק אחד. אין דין תורה לתת כלבון, אלא זה עמלה. אז עמלה, יש כאן עמלה אחת. אומר רב, אומר לו, מה פתאום? שתי כלבונות הם בעצם שיטת כולם. שני כלבונות זה שיטת כולם, גם חכמים. ורב אמר, דברי הכל הוא. צריך לתת באמת, מי שנותן סלע, היינו שקל של תורה, והוא רוצה עודף, אז הוא נותן שניים. למה? אחד שקל שהוא נותן להקדש, ואחד צריך עבור השקל שהוא נוטל. הרי ההקדש פורט פעמיים, הוא פורט את זה לשניים. אחד ניתן להקדש, אז הוא צריך לשלם גם על המחצית שהוא נותן להקדש, כי הוא פרט בשביל ההקדש, אחד הולך לכיס שלו, אז הוא צריך את השניים. אז כיוון שהוא נוטל מההקדש עודף שקל, שזה מחצית, כן, של תורה, שוב הוא לא צריך שקל נוסף. על דעתי דרב, אז כמה לפי רבי מאיר, שלושה קולבנות נינו, לפי רבי מאיר, זאת אומרת, טוען רב, המשנה שלנו שמדבר על שני קולבנות, היא הולכת לשיטת חכמים, כי לפי רבי מאיר צריך להיות שלושה קולבנות. מה שאמרו חכמים שאתה נותן לגזבר שקל שלם, אז בעצם זה סלע, זה שקל שלם, כן?
אז יש
כלבון אחד. אז אתה אחד, הוא מחלק את זה לשתיים. אחד הוא נותן לגזבר, ואחד הוא נותן לזה שנתן לו. אז יש פעמיים כלבנות. אבל זה המשנה שאמרה שהוא נותן שני כלבנות, זה חכמים. ומה שרבי מאיר יגיד במקרה צריך שלוש. אומר, על דעתי דרב, באמת, לפי רבי מאיר, שלושה קולבנות נינו. מה?
למי השלישי?
לא הבנתי.
הקולבן השלישי למי?
הכל הלך לגזבר.
הכל לגזבר?
כן. אבל יוצא שלפי רבי מאיר, אולי לפי רבי מאיר, בסופו של דבר צריך ללכת לקופה גם כן. כי אמר לו כזה, אתה, שמה יש איזה...
החלפה.
כן. החלפן, השולחן, זה נותנים לגזבר, לחלפן, כן?
החלפן זה השולחני?
כן, כן.
ודיברנו על זה, החלפן מקבל לחלפן. אז זה אחד לשולחני.
כי כאן מה שאני חושב עכשיו, הרי בסופו של דבר זה צריך להגיע למקדש, אם אתה חושש משפשוף המטבע או מהניקיון, צריך להגיע למקדש. אז יכול להיות שגם הגזבר יש לו, הוא צריך לתת חלק מהדברים, חוץ מהעמלות, לתת למקדש את מה שהעמלה הוא לוקח לעצמו, אבל מה שמעבר לזה הוא צריך לתת למקדש. לפי רב ודאי, כי זה דין תורה. דין תורה, את העמלה הזו, את הכלבון הזה, זה צריך לתת למקדש, יוצא אחרת מה... כן, מה שעמלה, עמלה. רב אומר...
ואין לנו רב מאיר,
וחכמים.
דבר תורה, שכל הכסף הולך לבית המקדש, וחכמים אומרים, זה עמלה.
עמלה. גם רבי מאיר מודה לעמלה.
גם רבי מאיר מודה לעמלה.
ודאי, רק הוא אומר, אם אני נותן מחצית, אני לא פורט. אני, היה לי מחצית השקל, נותן לגזבר. אני לא נותן כלום. לפי רב מאיר הוא נותן כלבון. אפילו שלא פרטתי. אין כאן שום עמלה. אז אני נותן כלבון. למה? כי זה דין תורה שצריך לתת בגלל הדייקנות.
זה לא לוקח לשולחן. זה לא עמלה.
בסדר, נכון. זה לא עמלה. אבל אם הוא נותן, אם הוא פורט, אז הוא נותן שניים.
אחד לבית המקדש ואחד לשולחני?
אז אם הוא נותן ישירות לגזבר, אז הכל הולך למקדש. אם הוא נותן לשולחני... אז השולחני לוקח שניים ואחד, ככה נראה לי, לא, באמת לא, אין התייחסות.
אבל איפה היו שלושה?
שלושה זה כאשר הוא פורט שקל שלם, פורט שקל, אז זה כאילו חצי ניתן לגזבר, חצי ניתן לו. אז יש כאן שתי חצאים שניתנים, על כל אחד ואחד יש לנו את הכלבון. לא, לא, לא מדובר על שני אנשים. אפילו לעצמו, הוא פורט שקל שלם, הוא רוצה לפרוט שקל.
אמרנו שהוא צריך לתת שניים, אחד עמלה ואחד דין תורה.
אבל לפי רבי מאיר, כמה הוא צריך לתת?
שניים.
בסדר. לפי חכמים, אחד.
לפי חכמים, אחד.
יפה, אבל זה באמת אומר כאן רבי אלעזר. אבל בא הרב ואומר לו, גם חכמים מודים כשאם אתה פורט שקל שלם, אתה נותן שתי כלבונות. כי יש כאן שתי חצאים, שני חצאים. לפי חכמים. אליבא דרב. רב טוען שמשנתנו, הרי מה אמר רבי אלעזר? משנתנו מוכרח להיות רבי מאיר, כמו שאתה אומר. אם כתוב אצלנו סלע ליטול, חייב, אם לקח סלע שלם, היינו שקל, ורוצה לתת שתי מחצית, והוא פורט את זה, הוא חייב לתת שני כלבונות. אומר רבי אלעזר, זה, מי זה? זה רבי מאיר. למה? חצי זה תורה וחצי עמלה. בא רב אומר, לא, משנת, זה קצת, משנתנו כמו חכמים. למה? כי גם לחכמים נותן שתיים. מפני שהוא פרט את המטבע לשניים, אז חצי נותן לגזבר, על זה הוא נותן קולבון אחד, וחצי שהוא מקבל לכיס שלו, גוט קולבון. אז אומרת הגמרא, ואז המשנה תלך כמו רבי מאיר. אומרת הגמרא, ולפי זה רבי מאיר במקרה כזה חייב שלוש קולבנות. למה? חצי שנתן לגזבר, וחצי זה המלה, וחצי שהולך לכיס שלו גם המלה, ועוד חצי תורה. זה מה שאומר. על דתי דרב שלושה קולבנות נינו. כן? והגמרא מביאה ראיה, אם אתה לא מסתפק בזה, הגמרא מביאה ראיה מהמוראים. כן, כאתה רב ירמיה, רב שמואל, כן, אין גרסה כאן, כי אלא אתה, אז תראו כמה, תמיד חסר מילות קישור, וכן כאתה, כאילו כתוב. אתה רבי שמואל ברב יצחק בשם רב, שושה קולבנות עינון, הכוונה לשיטת רב מאיר. אחד, הנה כאן יש את הפירוט, אחד לשקל שהוא נותן, ואחד לשקל, השקל זה מחצית, שוב פעם, כן? אצלנו, אצל חכמים, מחצית נקרא שקל. אחד למחצית שהוא לוקח, אחד למחצית שהוא נותן, אחד למחצית שהוא נוטל, ואחד לדבר תורה. יפה, בסדר. הרי איפה נותנים את השקלים? לא תמיד נותנים את זה במקדש. הרי בכל למדנו באלף באדר משמיע לשקלים, בתתוו שולחנות מפוזרים, ואז לא כולם באים למקדש את המטבעות. אז הוא נותנים לו את
הפירוט הזה. פריטה.
על הפריטה עמלה, זה הולך לשולחני. וכנראה, אני באמת התחדש לי עכשיו השיעור, שאת החלק הזה, לפי שיטת רבי מאיר, החלק הזה של דבר תורה, מסתום איזה צריך ללכת למקדש. כן. טוב, בואו נתקדם, כי השעון רץ לנו. הסוגיה הבאה, כבר דיברנו עליו במשנה. יש, נקרא ככה, אדם מקבל ירושה, אחרי 120. עכשיו יש אחים. לפני שהתחלקו בירושה, זה נקרא תפוסת הבית. זה כאילו שייך עוד לאבא, ויש איזה דינים מיוחדים בהגדרה. זה נקרא תפוסת הבית, תזכרו. עכשיו, מה יקרה אם אחים חלקו? אז אמרנו, זה כמו קניתי, מכרתי. זה עכשיו, זה שלי. מה יקרה עכשיו אם אנחנו אומרים, לא, חבל שעשינו את זה, בוא נחזיר הכל לקדמותו, היה טוב שעשינו קואופרטיב, זה כשירשנו את זה, עבדנו כולנו יחד, מה פתאום חלקנו? בוא נחזיר לקדמותו. לא, עכשיו אתם נכון, אתם קואופרטיב, אתם שותפים, יש הבדל בדין של תפוסת הבית לבין שותפים. יש שני דינים, מעשר בהמה ויש כלבון. לגבי מעשר בהמה, השותפים פטורים. שותפים, קיבוץ למשל, לא צריך לתת אחד מעשירית, אבל אדם פרטי צריך לתת. בכלבון זה בדיוק ההפך. שותפים חייבים, מה שבמעשר בהמה פותרים, שותפים כן חייב כלבון. אז אנחנו נראה, עכשיו ככה, תפוסת הבית, ותפוסת הבית, אם זה מצד אבא, אז מעשר בהמה חייבים וכלבון פטורים. זה יהיה ההבדל. מה שחייב בתפוסת, מה שחייב במעשר בהמה, פטור מכלבון. בואו נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, האחים השותפים שחייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. זאת אומרת, כשיש מקרה, אמרנו שזה הפוך, אחד על אחד, האחים השותפים חייבים בכלבון, פטורים ממעשר בהמה, כי הם שותפים, אז הם חייבים בכלבון. אבל מצד שני הם פטורים מעשר בהמה, כי יש לימוד מיוחד שכל שותפים פטורים מעשר בהמה. אז הגמרא מבארת מה זה נקרא אחים היורשים, איזה מצבים יש. אומרת הגמרא, וחלקו וחזרו ונשתתפו, הרי הם כמו כל שני שותפים אחרים, שאם הם שוקלים צריכים להוסיף כלבון, ולגבי מעשר בהמה השותפים פטורים. מה שאמרנו שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון בשלא חילקו, אם זה תפוסת הבית, קיבלו ירושה ולא חלקו, אז אם כן, אז הם חייבים במעשר בהמה, כיוון שהם לא היו כשותפים, אז כאילו עדיין ברשות אביהם, אבל מצד שני, כן, חייבים במעשר בהמה פטורים מן הכלבון, למה? כי הרי ברשות אביהם, אז כמו שאדם נותן מתנה, לא צריך לתת כלבון. אם אדם נותן את המחצית שהשני צריך לתת, איננו חייב לתת את הכלבון. מדוע? כי בעצם עושה הקלה להקדש. כי בסופו של דבר יש קשיי גבייה. יש כאלו שבסוף לא משלמים, צריך להפעיל אמצעי עקיפה וכדומה. אז אם אחד נותן מתנה עבור השני, בדרך כלל בגלל שהוא לא יכול, אז בית הגזבר אומר לשר כוח, תזכה למצוות. אז ברגע שיש תפוסת הבית, אז זה כאילו האבא כבר לא בעולם הזה, כאילו נותן להם. כן?
אבל הם לא מחויבים מצד הגיל שלהם, למה זה משנה השותפות?
איך?
למה השותפות משנה פה?
כי יש לגבי מעשר בהמה, לגבי כלבון הם חייבים. חייבים כרגיל. כן, כל אחד צריך לתת, אין להם שום הנחה, אבל למעשר בהמה יש פסוק מיוחד שפותר שותפים, זה שיטה להיפטר מעשר בהמה. מה זה מעשר בהמה? אחת ממתנות כהונה, עשירי, רגע, מעשר בהמה הולך, זה קודש, אבל זה למי זה הולך? זה הולך לכהן, אני לא זוכר. לכהן או בעל הבית אוכל את זה. זאת אומרת, זה לא מתנות כהונה, זה לא מתנת כהונה. זה קורבן. בסדר, קודש יכול להיות לכהן. זה פשוט אדם, את הבהמה, הנקודה היא שזה הופך להיות קודשים קלים, צריכים לאכול את זה רק בירושלים. בחור זה מתנה לכהן. כן. אז אם כן, מעשר בהמה יש דין שרק אם זה שלך פרטי, אתה חייב. קואופרטיב יש לו זכויות, כמו היום בקיבוצים. עד היום יש להם זכויות מיוחדות, כידוע. כן. לא, אומרת הגמרא. כן? אז נראה את זה, אומר עוד פעם, אחים שותפים שחייבים בקבלון פטורים במעשר בהמה, ושחלקו וחזרו נשתתפו, שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, שלא חילקו. יפה. אמר רבי לייזר, כן, בירושלמי זה רבי לייזר. מה שאמרנו, אם חלקו אחרים בטל דין של תפוסת הבית, הרי כל עוד שלא חלקו, אז הם כאילו האבא נותן להם. זה מדבר דווקא שחלקו גדיים כנגד ישים, כנגד הסכינים. כלומר, הייתה חלוקה לא שווה, אלא צריך הערכה. אני לוקח גדי, אתה לוקח תאיש, אז צריכים תמיד לעשות, זה שווה פחות, זה שווה יותר, הגדיים שווים יותר אולי מהתיישים הסכינים, או ההפך. דווקא שחלקו על ידי שומה, צריך הערכה. אני לקחתי גדיים, אתה תיישים, אז אנחנו צריכים להשתוות בינינו. דווקא כשחלקו גדיים כנגד תיישים, תיישים כנגד גדיים, אז אם כן, כיוון שבזמן שירשו היה לכל אחד, בעצם לי היה חצי גדי ולך חצי גדי, לי חצי תאיש, לך חצי תאיש. חלקנו את הגדיים לזה ואת התאיש לזה, אז הם ביטלו את תורת הירושה ונהיו כמו לקוחות. אני מכרתי לך את חלקי, אתה מכרת לי את חלקך, אז הפכנו במקום יורשים להיות לקוחות. אבל אם, כן, זה כבר לא, ואומרת, אנחנו כבר לא תפוסת הבית. אבל אם חילקו גדיים כנגד גדיים, כאן תשימו לב, היו 100 גדיים, 100 תיישים. אני לוקח 50 גדיים, אתה לוקח 50 גדיים. אני 50 תיישים, אתה 50 תיישים. לא צריך שום מה. יש כאן דברים שווים. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים, תיישים כנגד תיישים, אז אם כן, אז יוצא, יש לכל אחד מכל מין בדיוק תשובי, אנחנו אומרים, לפי הדעה הזאת, יש ברירה שהוא חלקו המגיע משעה ראשונה. כן? אז אין להם תורת לקוחות, והם באמת...
בגלל שותפים?
הם מה?
חלקו,
אז הם לא שותפים, אבל כיוון שיש ברירה, כאילו הם בעצם, זה לא לקוחות, הם כאילו ירשו ישירות מאביהם. אז הנפקמינה הם חוזרים, אז חוזרים לתפוסת הבית. כלומר, אם אתה אומר יש ברירה, כבר מרגע שאבא נפטר, כבר היה ברור שאני אקבל 50 גדיים, והיום מתברר שזה 50 הגדיים האלו, ואתה תקבל 50 גדיים השניים, אני אקבל 50 תיישים. אבל אם אנחנו לא מחלקים שווה בשווה, להגדי כנגד תאיש, אז לא ברור ברגע הפטירה מה הולך. כשיש גדיים, אני לוקח חצי גדיים, ואתה לוקח חצי גדיים, אז אנחנו, מי שסובר שיש ברירה, כבר ברגע פטירת האבא יש לנו את הדין הזה. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים, תיישים כנגד תיישים, אז אנחנו אומרים, כן, אם אומרים שיש ברירה, הוא חלק המגיעו משעה ראשונה. ולכן אין להם תורת לקוחות, אלא מה? הם באילו חוזרים לכאילו לתפוסת הבית.
הם יכולים לחזור, הם מוצאים.
כן, אז יהיו שותפים. אז הם יהיו כבר שותפים. אבל זאת אומרת, במקרה כזה הם חוזרים לתפוסת הבית. הם יכולים לחזור, הם לא עכשיו. אם הם יחזרו בהם, הם יהיו בעצם תפוסת הבית. אמר רבי יוחנן, אני חולק, אני לא סובר שיש ברירה. אפילו חלקו, על מה מתבסס כאן בעצם רבי לייזר? שהוא סובר שיש ברירה, שזה כאילו מרגע הירושה כבר היה כך. עכשיו מתברר מה שהיה לנו ברגע הירושה, אז אנחנו יכולים להחזיר הכל. זה מה שקרה ברגע פטירת המוריש. אלא אמר רבי יוחנן, לא נכון, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים, תיישים כנגד תיישים כלקוחותיהם. למה? הוא סובר אין ברירה. ואנחנו לא אומרים מה שחילקנו, זה היה חלק שהיה לנו בראשונה. לעולם, כאשר הם מתחלקים בירושה, תורת לקוחות עליהם ופטורים מן המעשר מטעם לקוח. מה זה דבר חדש? שמענו ששותפים פטורים, אבל לקוח, מה הפטור? כאהוד את הנינן תמן. הלקוח, כן, ומי שניתן לו במתנה, פטור ממעשר בימה. אשר
יוולד בבחירך.
אשר דווקא מה שנולד. ורבי חייא אמר, רבי ירמיה הבאה, ולמה ליתנן אמרין פעמים שהם חייבים, בעצם המשנה הייתה יכולה להגדיר את זה, שלפעמים פעמים שהאחים חייבים בין בזה בכלבון ובין בזה במעשר בהמה, ופעמים עברנו לדף ה' עמוד א', ופעמים שהם פטורים מזה ומזה. ואיך העבידה? מה הדוגמאות? איך מדובר? כן, מילים שלא נמצאים בבבלי, ואיך אבידה, איך אתה עושה את החלוקה הזאת. אז אומר, מתי הם חייבים בזה בזה? אם חלקו הנכסים, יש לה אבא ישיר ירושה נכסים ובהמות. אם חלקו את הנכסים, הרי ממה נותנים כלבון? מהכסף, מהנכסים. ממה נותנים עשר בהמה? מהבהמות. אז אם חילקו את הנכסים ולא חילקו הבהמה, אז הבהמות הם עדיין יורשים. יורשים הם, כן, יורשים, הם חייבים, כי הם עוד לא שותפים, כי כאילו האבא נותן בשבילם, אז הם צריכים לתת מעשר בהמה. לכן, אם חילקו הנכסים ולא חילקו הבהמה, שעדיין נשארו הבהמות, כאילו רשות אביהם, אז חייבים בזה ובזה, חייבים במעשר בהמה, כי זה עדיין בתפוסת הבית, ולכן אתה צריך לתת, ובכלבון הם חייבים, למה? מפני שהם, כל אחד יש לו כבר את החלק בירושה, כן? אז הם כמו לקוחות. כששוקלים יחד, חייבים כלבון כמו שאר שותפים. לגבי מעשר בהמה הם פטורים, מפני שהם לא חילקו, אז זה כאילו ברשות האבא. אז הם, לגבי מעשר בהמה הם חייבים, כי הם לא שותפים. הם עדיין בתפוסת הבית והם חייבים. מתי זה הדוגמה פטורים מזה ומזה? חלקו הבהמה. ולא הנכסים, ההפך, אם הם חלקו את הבהמות, הבהמות שהאבא הוריש חילקו ביניהם, ולא חילקו את הנכסים, אז הם פטורים מזה מזה. למה? לגבי הנכסים הם לא כלקוחות. אז לכן, כן, אז לכן הם פטורים מכלבון. לגבי מעשר בהמה הם פטורים, כי בבהמה הם כמו לקוחות, כמו שאמרנו, לקוח פטור ממעשר בהמה, רק מי שנולד אצלו הבהמות. אז אם כן, אומרת הגמרא, אמר רב מנה, הדה דעת אמרת, מה שאמרת, אם חילקו את הנכסים לחוד בלי הבהמות, חייבים הם בקלבון, דווקא בשלא הייתה הבהמה רוב. אם הבהמות לא היו רוב הנכסים, אבל אם הייתה הבהמה רוב הנכסים, והם שווים יותר משאר הנכסים שחלקו ביניהם, הן הן עיקר נכסים, אפילו חילקו את הנכסים ולא את הבהמות, הם פטורים מקלבון, ככה סובר רב מנה, מפני שאנחנו הולכים אחרי הרוב, והם בכלל לא נחשבים כלקוחות. רב אבין אמר רב שימי באה, הוא שאל מה שאמר רב מנה שרוב נכסים הם מהבהמות, פטור מהכלבון, מבחיני שעשיתם כאדם אחד אצל מעשר בהמה, כי הם לא חילקו את הבהמות, את פוטרו מן הכלבון, אפילו מאיפה הם נותנים את השקלים שלהם? לא מתבוסת הבית, הם כבר חילקו את הרכוש, אז למה תפתור, מה הקשר ביניהם? אם רוב הנכסים מהבהמה, מה זה נוגע לשקלים? אמר לי, לא, שניה היא, כן? לא יקשה לך, שניה היא שהוא נותן סלע אחת שלמה, לכן כאילו לא חילקו. אז אומר, מדובר שמה שהוא נותן סלע אחת שלמה, הכוונה שקל שלם, שקל של תורה, ולכן הוא כאילו, הוא נותן גם בשביל אחיו, ואז הוא כאילו פטור. זה הוא קימטה, כן, נכון. מתי זה יקרה שבאמת הוא פטור? אמר לי, שאני האיש, שונה כאן, שהוא נותן סלע אחת שלמה. שואלת הגמרא, מעתה שאתה פותר אותו להוקימתה מסוימת שהוא נותן סלע שלמה ממה שהוא מגיע לחלקו, אז אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו, חייבים במעשר בהמה ופטורים, אפילו אם חלקו וחזרו ונשתתפו, חייבים במעשר בהמה ופטורים מהכלבון. הרי אם הוא נותן סלע שלם, הוא צריך להיות פטור מהכלמוד, כי הוא... זה אין הבדל אם הם חלקו או לא חלקו. ואילו אנחנו במשנה למדנו ההפך, דתנינן, אם חלקו וחזרו ונשתתפו, חייבים בכלבון, פטורים מעשר בהמה. אז בעצם צריכים להיות, אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו, חייבים במעשר בהמה. למה אתה אומר שפטורים מעשר בהמה? ופטורים מהכלבון, כאן זה בדיוק ההפך. רבי מה בשם אבא בר רבונה, הוא אומר, מה שאמרנו שאחים היורשים, אם לא חילקו את הנכסים, הם בזה, כאילו זה תפוסת הבית, ולא שותפים, הכוונה, לאו דווקא כששני אחים יורשים, גם הוא בא, היא שני אחים שירשו את אביהם, לאו דווקא, היא שני גיסים שירשו את חמיהם מכוח נשותיהם, איך המקרה הזה, כן, כך הוא אומר קורבן העדה, איך יכול להיות ששני גיסים יורשים את... ראיתי בר שמח, הוא מביא שם את החשבון. מה? הרי הם יורשים את... נגיד שאין ילדים והבת ירשה, אז איך הם יורשים ישירות? כן.
שאלה אם היה הבנות או לא?
הבת יורשת ו...
איך
הבת יורש?
אם אין בנים. אם אין בנים, אין לו... יש... בן, בת, אחר כך זה הקרובים האחרים. טוב, דבר אחרון, נסיים את הפרק יותר קל. לאיכן, תראו איך כותבים לאיכן עם א', לאיכן היו הקולבנות נופלים. מחצית השקל אנחנו יודעים, קורבנות ציבור וכל הנלווה להם. אבל מה עם הכלבון? לאיכן הקולבנות הולכים, נופלים. רבי מאיר אומר, זאת אומרת, כבר רואים כאן שזה הולך להקלבונות, לפחות חלק מהם הולכים, כל מה שבא החלק הקלבון, אז יכול להיות שגם השולחני צריך לתת את הקלבונות שהוא קיבל. לכאן הם הולכים, אנחנו יודעים שמחצית השקל זה קורבנות ציבור וכל הנלווה. אנחנו נלמד בדיוק מה זה הנלווה, גם שכר כל אלו שעובדים במקדש. אבל מה הולך הקולבנות? אז יש כאן חמש דעות. רבי מאיר אומר לשקלים, איפה שהשקלים הולכים לקורבנות ציבור, אז זה אותו דבר. למה? תגידו אתם סברה? מה אמר רבי מאיר? מה זה? זה דין תורה. זה כמו מחצית השקל דין תורה, גם זה דין תורה, לכן זה הולך לקורבנות ציבור. רבי לייזר אומר, לא, זה הולך לקץ המזבח, לקורבנות נדבה. רבי שמעון שזורי אומר, היו עושים ריקוע זהב וציפוי לבית קודש הקודשים. לאט לאט ציפו את הכל בזהב. בן עזאי אומר, שולחנים היו נותנים אותו בשכרם. לא, זה לא הולך למקדש.
חכמים של המחלוקת עם המאיר?
שמה? לא, יכול להיות גם לפי האחרים, נגיד רב שמעון שזורי, גם כן, יכול להיות שהשולחני מוותר על העמלה שלו. הוא אומר, יש היום בנקים שאומרים, מהישיבה אני לא לוקח עמלה. יש ישיבות שמגיעים איתם להסדר. אולי. רב שמעון שזורי, ריקוע זהב הזה בין עמיד הקשורים, בן עזאי אומר, שולחנים היו נוטלים אותם מסחרם, ויש אומרים, להוצאת הדרכים של אלו השליחים שהם מביאים מכל הערים, צריך את, איך זה נקרא, הרכבים המשוריינים, שלוקחים כסף של הבנקים.
ברינקס.
אז צריך לשלם על זה. זה מזה משלמים, יש הוצאת הדרכים, צריכים סוסים וכל העניינים ושומרים. מה זה? אדרן הלך פרי בחד ונדר בלא נדר, אדרן הלך פרי בחד ונדר בלא נדר, אדרן הלך פרי בחד ונדר. טוב, נראה לפחות קצת את הקורבן העדה. חלקו. דף וו. לגמור, לגמור היום. טוב. אז נתחיל את המשנה הבאה, בסדר. בואו נתחיל את המשנה הבאה. אומרת המשנה. בסדר, לפחות נרגיש שאנחנו לקראת סיום העמוד. אומרת המשנה, איך עכשיו אספת, נגיד, אספת באפולה מחצית השקל. השליחים צריכים להביא את זה לירושלים. עכשיו, להביא סק עם מחציות השקל, יש שם 100,000 תושבים, זה חביבי צריך מנוף, טריילר. מה עושים? או מחליפים אותם למטבעות גדולים. אז אחד אומר, תביא יהלומים, יותר טוב. יהלומים זה מסוכן, השוק הבורסה עולה ויורדת, נופלת, אבל תחליף אותם לדבר שהניידות של המחיר לא נופל. בוא נראה. כן, אין עלייה. טוב, אז בוא נראה מה שהגמרא אומרת. אומרת המשנה, מצרפים, מה זה מצרפים? נגיד זה נקרא פורטים לכסף גדול. מצרפים שקלים לדרכונות. דרכונות זה מטבעות זהב שקוראים דרכונות. כן? אז כולם שואלים, הרי גם זה יכול לרדת ערכו, אבל המתח של הירידה הוא נמוך מאוד שם. דרכונות מטבעות זהב. סוג מטבעות זהב. מפני מסוי הדרך. למה יתירו את זה? בשביל להקל על השליחים להביא את זה לירושלים. כשם, אומרת המשנה דין שני, כשם שהיו שופרות, אמרנו כבר, הקופות היו עושים כשופרות מפני הגנבים, שהוא כאילו תורם, ובדרך לוקח סף אחד, לוקח חמש. כן? אצל הבבא סאלי, בעזתה, הוא היה יושב בבית מדרש שלו, הוא היה רחוק, לא ראה צורת מטבע, אז מי שהיה זה היה מחכה בחדר המתנה, וכשהיו נכנסים אליו ועוברים דרך חדר מבוי כזה, שם היה קופה, הרבה כסף. מי שרוצה תורם, מי שרוצה לוקח, כמה שלוקח. מי שזקוק, כן? כמה שאתה זקוק תיקח. היו שמים ולוקח, אבל במקדש זה רק ונתן, צריכים לתת. אסור לקחת, זה הקדש, זה מעילה. היה... אנשים התייחסו בחומרה לזה, ידעו, מהבא בסלי לא מתחילים, אבל בהחלט, אנשים היו מותר להם, אתה צריך, היה שם הרבה כסף, אתה צריך עכשיו לחתן חתונה, היה לוקח סכום רציני. אני לא ראיתי, כך סיפרו לי, שהיה חדר מבוי, מי שהיה שם, תשאלו אותו, ומי שהוא לא התעסק עם הכס, מי שצריך יקר. דור הקודם. אתה רואה שכבר בגמרא חששו מפני הרמאים. כן, כן, בואו נראה. אומרת הגמרא, היו שופרות. מה ההגדרה של שופר? צר מלמעלה ורחב מלמטה. הכסף נכנס, אפשר להוציא. כשם שהיו שופרות במקדש, היינו תיבות בצורה של שופרות, שלתוכם תורמים את השקלים. כך היו שופרות במדינה. גם הגזברים שנתנו את מחצית השקל, השולחנים שקיבלו, או הגזברים שהיו בערים השונות שהתפזרו לאסוף מחצית השקל, היה להם שופרות במדינה. כן? דין שלישי, בני העיר, עכשיו החיות, מידת בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או שעבדו, הם שלחו את השליח עם ברינקס. טוב, שדדו אותם. האם, מי כאן החיים? האם בני העיר צריכים לתת עוד פעם? להגיד להם, תראו, השקל שלכם לא הגיע למקדש או לא, מה ההגדרה? בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או שעבדו, אם נתרמה תרומה, הרי היה לשכה במקדש, ששם שמים את כל מחציות השקל, שלוש פעמים בשנה היו תורמים את, את הלשכה, כמו שהסברנו, בשבועיים לפני פסח, שבועיים לפני שבועות, שבועיים לפני סוכות, אז אם כבר תרמו תרומה אחת, כן, אז אנחנו באים ואומרים, אם, כן, אם נתרמה תרומה, הרי, או עכשיו, כשתורמים את התרומה, אומרים, אנחנו מתכוונים גם לאלו שהכסף שלהם לא הגיע. מוצאים אותם מה שבדרך, או שעוד, עוד, כן, בדרך, מרחק של כמה חודשים ללכת, או וכדומה. אנחנו מזכים אותם, גם את אלו שיהיו שותפים לקורבנות ציבור, או, אז לכן נשבעים לגזברים, השולחנים נשבעים לגזברים שזה באמת נגנב והם לא העלימו את הכסף, ופטורים. עכשיו, מי פטורים? גם הגזברים וגם האנשים, כי הם יצאו ידי חובה, כאילו זה הגיע כבר למקדש, וגם השלוחים פטורים. ואם לאו, אבל אם יתברר בתזמון שגנבו מהם לפני שתרמו את המקדש, נגיד מרחק של שבוע ועוד לא תרמו במקדש, אז נשבעים, אז הגזברים, סליחה, השלוחים נשבעים לבני העיר. הם אומרים להם, תשמעו, אנחנו היינו שלוחים שלכם, אנחנו, קרה אונס, שודדים שדדות, אנחנו פטורים, אבל אתם יש לכם בעיה. אתם בני העיר שדדו אותנו לפני שתרמו במקדש, אז עדיין אתם לא בדרך. זאת אומרת, הכסף שלכם נעלם, אז אתם צריכים לתת חזרה מחצית השקל. ובני העיר, הם זכאים לבקש מהשלוחים כמו כל שומר, שומר שכר, שומר חינם, שהוא נשבע. אם הוא אומר, קרה לי זה וזה, צריך להישבע, שבועת השומרים.
אמרנו שזה הרבה כסף,
חצי שקל. בסדר, נו, אז...
הוא אומר ויביאו כסף.
מה מאיפה יביא? מי יביא?
אנשים.
אנשים? אז יעשו... מאיפה יביאו? איפה שיביאו את החצי הראשון, יביאו את החצי השני. אם אין לו, הוא אנוס. בסדר. ובני העיר חוזרים ושוקלים תחתיהם. למה? כי לא עלו לחובתם. זה לא יגעים אם בזמן שזה היה בדרך כבר תרמו ושדדו את זה אחר כך. גמרנו. אנחנו נתפסנו כבר בקופה, אנחנו יחד עם כולם. אבל אם... כן, אבל אם זה היה אחרי, אם זה היה לפני שתרמו, אז אין על מה שיחול. כשתורמים, אין כסף שלכם בדרך. אז אתם חייבים לשלם מחדש. רק מה? אתם זכאים לבקש מהשלוחים שבועה. ואם נמצאו או שהחזירו מהגנבים, חזרו בתשובה, אמרו, וואלה, מה עשינו? לא פחות, חשבו שזה כסף של, אני יודע, של איזה עשיר. אמרו להם, מה איתכם? זה כסף של המקדש. אז גם להם פתאום המצפון כאב, החזירו את זה. מה עושים עכשיו? אז מחזירים לבני העיר את המחצית הנוספת? לא. ואם נמצאו או שהחזירו מהגנבים, אילו ואילו, השקלים, המחצית הראשונה, המחצית השנייה, שקלים, ואין עולים להם, לחשבון שנה הבאה, לא אומרים, טוב, בסדר, על החשבון נתתי פעמיים מחצית, בתפשין סמכי,
אני...
הגמרא... כן. לא מחזירים, זה הולך למקדש. גם החצי הראשון, גם החצי השני. והם לא מתכזזים. לא אומרים, טוב, אז על החשבון הבאה אני נותן. כן. טוב, אז נקרא הלכה. אולי נקרא כאן הלכה? או לפחות את המשנה, נראה כאן רשי, בקורבן העידה. נקרא מהר. מצרפים שקלים לדרכונות, בני העיר שקבצו שקליהם יכולים להחליפם בדרכונות ועם, והוא מטבע של זהב להקל מעליהם עשוי הדרך. שופרות, תיבות שפיהם צר מלמעלה ומרחיב והולך כן שופר, כדי שלא יוכלו ליטול מהם כלום, והיו עומדים בעזרה, וכל אחד מביא שקלו ונותן. מעניין. מי שבירושלים, מי שקרוב, במדינה בירושלים, ודברי הרמב״ם בשאר הרי ישראל, מקדש לרמב״ם זה כולל ירושלים, ששלחו את שקליהם ביד שלך לוחם, אם נתרמה התרומה שהיו רגילים לתרום מהקופות לצורך הקורבנות, היו תורמים על הגבוי, הרי, ועל העתיד לגבות, כדי שיהיה חלק בקורבנות, אף לאותם שעדיין לא שקלו, נשבעים שלוחים לגזברים, דויל ונתרמה התרומה, על המאות הללו קודם שנעבדו, הרי נעשו כאילו היו ברשות הגזברים משעה שנתרמה התרומה להם, וכשנגנבו עבדו, ברשות הגזברים נגנבו עבדו. לכך נשבעים השלוחים לגזברים ופטורים. אף על גב די נשבעים על הגזשות בגמת הרצה. ואם לב, שבשעה שעבדו עדיין לא תרמה תרומה, ברשות הבעלים עבדו, לכך נשבעים לאנשי העיר מהשלוחים, ואנשי העיר צריכים לתת את הדבר הזה. רק הגמרא שואלת, יעשו אותם מרגליות, למה הדרכונות של זהב? יותר יהיה קל לשלוחים, שמה תזיל המרגליות, נמצא הקדש מפסיד. טוב, נראה את זה מחר, הלכה. אומרת ההלכה. הלכה. יש קובץ הלכות, אנחנו בדף ה'. נדר לצדקה, הנודר לתת צדקה, כגון שאמר הרי עליי לתת, בעמוד 13 בקובץ, הנודר לתת צדקה, כגון שאמר הרי עליי לתת סכום מאות לצדקה, או שאמר הרי מאות אילו לצדקה, יש לו ארנק, הוא אומר, הכסף שבארנק לצדקה חייב לקיים את נדרו, כן? כאשר נדרת בפיך זו צדקה, אם לא מקיים את נדרו עובר בבעל יחל, ואינו יכול לחזור בו, אלא אם כן נשאל על הנדר, הוא יכול לעשות תתרת נדרים אצל חכם, ויתיר לו את נדרו. אומר הפתחי תשובה, שגם תוך כדי דיבור הוא לא יכול לחזור בו. למה? לגבי צדקה נאמר, אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות. אבל המנחת חינוך מביא מחלוקת. כן? מעניין שבנדר צדקה יש מגבלה לחכם, הוא צריך להתיר על ידי פתח וחרטה. כן? מנדים את החכם שמתיר נדר זה, שהוא מפסיד תעניים. כלומר, לא נותנים יד חופשית להתיר נדרים בצדקה. אמנם אין לי שאלה נדרי צדקה אלא מדוחק. ואם כבר נתן תמאות לגבי צדקה, שוב אפשר לשאל על נדרו, נגמר הסיפור. כן? חשב בליבו ליתן צדקה. כן? אדם לא נדר נדר בפה, אבל בלב הוא חשב לתת, באופן שלא הוציא את הנדר בפיו, לחשב גמר בליבו בהחלט ממש, ליתן צדקה, נחלקו הראשונים. יש אומרים שחייב לקיים מחשבתו, מפני שדין צדקה כדין קודשים, ובקודשים מחשבה מחייבת כדיבור. יש אומרים שכל שלא הוציא הנדר בפיו אין כך כלום, שאין דין צדקה כקודשים, והנדר לצדקה הרי כשר נדרי חולין, שהנדר קיים רק עד שיוצאנו בפיו, ואין להם דין חולין מקודשים. הרמה הביא דעות אלו, כתב העיקר כסבר הראשונה, שבנדרי צדקה המחשבה מחייבת כדיבור, והיה נערה. הוא אומר, השולחן ערוך מביא שתי דעות, ככתב שקבלת תענית בלב, וקבלה לציין בזה על פי מה שפרשו, פוסקים שטעמו של השולחן שתענית דומה לנדר של צדקה. הברכי יוסף כתב להקשות, שהשולחן סותר את מה שכתב חושן משפט. חושן משפט הביא בשם יש אומרים, ומסור בידינו שמביא השולחן ערוך דעות בלשון יש אומרים, דעתו לפסוק כי יש אומרים. בתרה, ויש אומרים, בתרה אומר שצריך להוציא בשפתיו, מה שבלב לא. אין במשנה ברורה, טעם נוסף שדווקא לעניין תענית קבלה בלב, תענית היא במקום קורבן. ובכן, כדאי מאוד שאדם שרוצה לתת צדקה, גם לא יחשוב בליבו, כי זה כבר מחייב. לפחות יש דעות כאלו.